לשנה הבאה זה מרסה.
מוקלט.
טוב, הצהריים טובים. ככה חזרו והסדום, שבוע שעבר נתנו, דיברנו את הפתיחה ככה לזמן, לקיץ. כן, דיברנו על הנוחות. מה זה הנוחות הזאת? וקטורים של נוחות לעומת שוקה, לב לעומת מוח, הרבה דברים של רבי אליעזר מפריץ' על פרשת תזריע, על ארבע קומות. קומה תחתונה זה לב, אדם רגיל הולך ברחוב וישר רוצה. כן? עליו בודה דיבר, שחלק ממעגל הסמסרה הוא כל הזמן ברצונות שוקות וחפיצות. אחר כך הוא מתפתח, מלמדים אותו שהוא צריך ללמוד לכבוש את רצונותיו, להיות בן אדם, מוח שליט הלב. זה בעצם הקומה התחתונה, קומת חיצוניות הלב. קומה פנימית יותר זה קומה שבה אדם כבר נמאס לו להיות בחור טוב, נמאס לו להיות בסדר. כאילו, הקומה התחתונה באמת מוח שליט הלב, הוא אומר מה שצריך, הוא באמת בסדר. כן, פעם שאלתי אישה שהתגרשה ממישהו והיה סיפק בידי, והיא הייתה אישה שהיה אפשר לשאול אותה למה התגרשה ממנו. זו שאלה שלא שואלים, לא שואלים כלל. היא אמרה, הוא תמיד היה צודק. זה אגב גיליתי, שאלה שואלים רק חילונים דתיים, לא שואלים אותם למה הם מתגרשו, כי הפשט זה שהם לא מתגרשים, אצל חילונים הפשט שהוא מתגרש, אז מילא נותר לשאול. אז היא אמרה לי, אותה דודה, זהו, למה לא? לא שואלים. לא שואלים. מה אתם עושים ביחד? זה לא שואלים. דודה החילוניה אמרה שתמיד הוא היה צודק. ולא כיף להיות עם בנאדם שתמיד צודק. תמיד הוא אומר משהו וזה נכון, וזה מתאים, וזה קולע בול. אתה רוצה מישהו שקצת גם לא צודק. לא טוב. לא בסדר. זה היה קומה התחתונה, מישהו שהוא באמת בסדר. אבל כשאנחנו מחפשים איזה דמות, איזה מודל, אנחנו לא מחפשים מישהו שהוא 100%. זה כאילו אינו דומה שונה פרקו 100 ל-101. 100% זה בין אוהבים, 100% זה אלבון. זה יחסי עובד מעביד כזה, יחסים קולגיאליים. 100% מגיע בזמן, הוא עושה מה שהמפעל דורש, מגיש דוח שעות בתשיעי לחודש, כל מפעל מתי שמגישים אצלו, הוא בסדר. אתה רוצה מישהו שיש לו את המעבר, אתה לא יודע להגדיר את המעבר, אתה לא יודע, אבל יש לו, אתה רואה שיש לו. והמעבר הזה זה בעצם הלב היותר גבוה, זה פנימיות הלב. אלא שכאמור, בפנימיות הלב ההשראה הולכת יחד עם, במובן מסוים, חזרה של סולמות וחבלים ללב הנמוך. כלומר, פתאום הצדיק והיהודי הפשוט, במובן מסוים, יושבים על אותה פלטפורמה, אותו מצע. והתנועה שהוא דיבר, ההליכה אליה, היא תנועה אל מוח שליט הלב עליון. מה זה המוח הזה? זה הדעת, זה לא המוח הרגיל. אבל במובן מסוים, הרבה יותר כיף לחיות חיים קולגיאליים עם אנשים בסדר. כן, באמת בסדר. אתה לוקח עובד, ואני נגיד פעם הייתי צריך לראיין אנשים שעבדו איתי. אז שאלתי שאלה, היא לא הוגנת, מה אתה עושה שאתה נתקע? מה אתה עושה כשאתה נתקע? אני רוצה להכיר אותך, אני לא מכיר אותך. אני שואל, מה אתה עושה כשאתה נתקע? אז זו שאלה נורא לא הוגנת. יש בה אפילו איזו התאכזרות כזו. כאן לאחרונה נתקענו, עד אחד אמר לי שהוא לא נתקע אף פעם. וזה עשה לי רושם, לא יכול להיות. ומי שכאילו אמר שאני נתקע וככה וככה אני פותר, זה עשה לי רושם מאוד משמעותי. אתה רוצה מישהו שיודע להתקע, יודע לפתור? אז אתה חיים מישהו, לא בטוח שאתה רוצה שהוא תמיד ידע לפתור, למשל. ומילא, מה שנוצר בקומה היותר עליונה זה קומה, זה פנימיות הלב, זה קומה שבאמת ההתרחשות בה התרחשות אחרת, התרחשות אנטיגונית אפילו ליחסים הקולגיאליים. אם אתה נגיד הולך לטיול, בסדר, יש עוד טריטוריה, מי החברות שלך? נגיד אתה עושה שביל ישראל, אתה סתם נוסע למונגוליה, אתה יכול להתקע ואז מי שבא ברוך הבא. אבל אם יש לך נגיד אפשרות למבחר, את מי אתה לוקח? לא אתה תהיה למונגוליה, לא הוא תהיה למונגוליה. אבל מה הדרישות? דרוש, נכון, למטייל ואורחה, מה הדרישות? אז אני ראיתי הרבה כותבים בוגר סיירת, למה? כי הוא יודע להסתדר. הוא כאילו ראה כבר את המוות, הוא ראה מצבים, זה לא הפעם הראשונה שהוא יתקל עם אנשים לא מעליה, הוא יודע להתנהל בעולם, בוגר סיירת. לא מטיילים איתך אם אתה לא בוגר סייר. עכשיו זה בעצם איזו התהלכות בעולם, איך אדם הולך עם הנוחות. יש משהו מאוד נוח ביחסים הקולגיאליים מצד אחד, מצד שני חסרי תשוקה. עכשיו אנחנו רוצים לחיות עם אדם, אנחנו רוצים לקבל אותו לגמרי, להיות איתו באיזה נוכחות מוחלטת. כן, רמח"ל כותב בכללים ראשונים, בכלל כ"ח, שהגאולה זה שהשכינה כבר לא בו שם מהקדוש ברוך הוא, וליבה גס בבעלה. ליבה גס בבעלה לא במובן שלא שמה עליו, אלא במובן שלא, זה טבעיות. טבעיות. כן, תמיד זה משעשר אותי לראות רעיונות עם רבניות, אני עקבתי אחרי זה, והאישה קוראת לבעלה הרב ברעיון, לכבוד התירה. אה?
וואו.
אם אתם רוצים, אפשר לעשות את זה סמינריונית, זה מאוד מעניין. על איך הנשים מתייחסות אל...
יש גוף שלישי או גוף
אחר? הרב אמר בי, מפורש, שאי אפשר שאנחנו נתאחד איתם. לא, עכשיו, מצד האמת זה נורא מעניין, התפיסה הזאת, המובדלות הזאת.
שאין נורמלית.
היא שומרת עליו. טוב, זה באמת מה שדיברנו בשבוע שעבר, למתח בין התשוקה לנוחות. החיים הטובים והנוחים עם הקולגות לעומת המחיר שקיים בחיים הנוחים. הבאנו דברים שכתבה ארנה קזין בספר על הנוחות, ואלן בלום ונוספים, לעומת החיים של התשוקה, של הבן החכם של רב נחמן, שכל הזמן חושב על היש מאין לעומת היש מיש. הבן החכם זה כל הזמן יש מאין. ורציתי שנחזור לקור מחצבתנו, ליקוטי תורה. אנחנו בעמוד למד דלד. אמר חדש. בכל זאת, לבנות על זה שאנחנו זוכרים מלפני פסח. כן, כן, כן. אנחנו ניתן תקציר. אנחנו נעשה מתחילת שנה, עובדים על ליקוטי תורה לשיר השירים, שבכל זאת אנחנו מרכזניקים. רב קוק אמר שזה רוח הקודש גלוי, ליקוטי תורה לשיר השירים. ואנחנו ככה עוברים על המאמרים, אנחנו בדף למדלד, יש לנו... אז יש לנו עוד 17 עמודים, נראה לי, נעשה סיום בסוף זמן קיץ. יש לנו לקוצה תורה על שיר השירים, ביד. טוב, אז המאמר זה אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלה טל קבוצותי יוסיסי לילה. וברבות בשיר השירים אני ישנה מן הקץ, ובזוהר אני ישנה בגלותה. והעניין כי הנה הגלות דומה לשינה, כמו שהשינה הוא על ידי שנסתה מראה עיניו, כך הנה בגלות נאמר אותותינו לא ראינו, פירוש אותיותינו, אותותינו כמו אותיותינו, דהיינו אותיות התורה והתפילה. כי הנה כתיב האותיות שאלוני על בניי ועל פועל ידיי תצבוני. כן, הוא ישר לוקח את אני ישנה וליבי ער לקשיי הדיבור, קשיי השפה, שחווה אותם בצורה נורא חזקה אדמור הזקן. ועל הפסוק בישעיהו, כה אמר השם קדוש ישראל ויוצרו, האותיות שאלוני על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, שזה פסוק שהרבה מאוד המקובלים עסקו בו. מה זה האותיות שאלוני על בניי? מי זה? מה זה המהות הזאת שישעיהו רואה, האותיות שאלוני? מה זה ההוויה הזאת, האותיות שאלוני? הנה, הבאתי פה מלבין ישראל, הם שואלים אותי על דברים הבאים עליהם, שואלים על הגלות והאיסורים שסבלו בבבל, למה הבאתי עליהם הצרות האלה, ואני אומר וכי על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, ודאי ירחם האב על בניו ויסבב שישוב הכל לטובתם ותועלתם. למה ישראל נקראים פה האותיות? מה זה האותיות? שאגב, המלבים שהוא יחסית נאמן לפשט, רשי לא עוזר יותר על אתר, אתה עדיין מרגיש שזה רחוק. מה זה האותיות? אם בניי זה האותיות, אז בניי שאלו על בניי, תכתוב מה זה אותיות. כן, יש איזה מהות, יש גוף, יש פיזיות לאותיות. הפיזיות הזאת שואלת על הפיזיות של בניי, האותיות שאלו לי על בניי ועל פועל ידי תצבו לי. מה קורה עם בניי? וזה האותיות שואלות. אז הוא אומר, אותותינו לא ראינו. הגלות זה בעצם מציאות שאין בה אותות, אין בה אותיות. אתה נמצא בתוך מרחב בלי מילים, בלי שפה. התורה והתפילה בעצם מתפקדות, אולי זה עוד יותר, הטרגיות מתעצמת, מתפקדים כשפה נטולת מהות, נטולת תוך. זה כמו איזה אותיות שאין בהם תוך. אתה מרגיש איזה מילה שאתה אומר אותה, ואין בתוכה, אין לה מילוי. מה שנקרא מהשפה ולחוץ. השם שפתי תפתח, זה אני אומר, קח את האותיות, ותן בהם אוויר, תן בהם נוכחות. תן להם קיום. והעניין כי האותיות הוא מלשון אתה בוקר, שאין המביאות והממשיכות אור אינסוף ברוך הוא מהאלם אל הגילוי, להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא ממש בנפש האדם למטה. לפעמים, אגב, אני מודה, השפה הזאת מאוד מאומתת אצלי עם התפיסה המזרחית של אנטי אותיות. יהודים חווים את העולם דרך המפגש עם האותיות, ובעל שם טוב העצים את זה הרבה יותר מכל מה שהיה לפניו. אבל מסוים, כל סדר ההשתלשלות זה ההוויה של התגבשות השפה, השלב האוראלי, כן, השלב שבעצם האלימות אפילו של הדיבור, האלימות של הדיבור. אני פה תמיד מביא את הדברים של גרוסמן, אבל כן, משתי לי עסקים, שהוא יש שם מכתבים, שמעתי שהרב יהושע שפירא אומר רק אחרי גיל 30 לקרוא, ועכשיו אתם צריכים לסמוך עליי שאני מצטט נכון, שיש שם מכתבים בין יאיר למרים, ואחד המכתבים כתוב שהנוראות הזאת שפתאום ילד דוחס את כל הגוונים של האור לתוך המילה הקטנה הזאת, אור. פתאום הכל מתכווץ פנימה. זה כמו יש איזה מילה. מישהו שאל אותי השבוע, מתי אומרים אקסטרים? מתי זה הזמן להגיד אקסטרים? הוא ככה הבין ש... מישהו אבל בכנסת היה נראה לה שאני מומחה למילים כאלה. עכשיו הוא הולך בעולם, הוא לא יודע מתי להגיד את המילה הזאת. מפה הולך בעולם ולא יודע להגיד, לשתול אותה נכון, את המילה אקסטרים. כולם פה, בעלי מלוך. ופתאום הוא גילה איזה מילה. עכשיו הוא צריך ללמוד מתי שמים אותה, הוא מבין כבר בעבודה הוא שמע שבעל הוא פדיחה, כי הוא רואה משבת לשבת, מה אכפת לו. עכשיו יש פה איזה משהו נורא מוזר, תחשבו לסיטואציה שהוא הולך בעולם יופי, הוא מסתדר, יש לו אישה, יש לו ילדים, הוא מפרנס אותה מסתם בלי המילה אקסטרים. טוב, הוא מבין שהלכת ככה בעולם בלי לדעת לשתול אותה במקום, זה קצת פסניש. עכשיו מעשיר את עולם המילים שלו, נכון? את ה... איך?
סתם, אני רוצה לשאול.
נעלה ממש
פה
הפוך, כאילו. גם הגלות נאמרות איתנו
לא ראינו. כלומר,
דווקא הבציאות
אין הדבר
ששואפים
אליו. בגלות אין
אותי. כן, השאלה מה יש? על זה בדיוק הוא ידבר.
יש פה מהות בלי הנניח
הבציאות
הזאת. לא יודע,
הצגת
את זה כדבר מובחר.
שנייה. שנייה, שנייה. אני בתחילת המניפולציה שלי. אבל אתה צודק שבאמת מבחינה הזאת אנחנו נצטרך לבדוק מה התוך, והאם בגלות יש את התוך בלי האות, ואז אותנו לא ראינו, או שבעצם יש תקשורת אחרת מעבר לאות. שנייה, רגע לפני, פתאום נדחס לתוך המילה החדשה המון מהויות שלפני זה היו משוחררות, היו נטולות שיום אפילו. ומה זה האותיות לשון אתה בוקר? הנה יש פה לשון אתה, שאין המביאות והממשיכות אור אינסוף ברוך הוא מהאלם אל הגילוי, להיות גילוי אור אינסוף ממש בנפש האדם למטה, שלכן נקראו האותיות בשם סוסים, כמו שאמר במתן תורה, כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. שאין אותיות התורה ונמשלו כמו סוס לגבי רוכבו, שכשם שהסוס רץ ומוליך את הרוכב למקום שאין הרוכב מגיע לשם מצד טבעו בעצמו, ככה אותיות אין כסוס לגבי רוכבו. רואו אין סוף ברוך הוא הסובב כל אלמין שהוא למעלה מעלה מגדר ההשתלשלות והתלבשות המדרגות ולית מחשבת תפיס הבי, שאינו מתלבש כלל בירידת והשתלשלות סדר המדרגות, כי אם על ידי שנתפס הוא מתלבש בתורה. וזהו האותיות שאלוני על בניי. האותיות הן הן המשכות על בניי, שבאותיות התורה והתפילה נמשך גילוי זה בנפש האדם למטה להיותה משכלת ומתבוננת בגדולת אין סוף ברוך הוא, שכשמו כן הוא, אין לו סוף ואין ארוך אליו, וכולה כמי כלה ממש. ולזאת תכלה אליו הנפש בבחינת ביטול ממש, להיות גילוי אור אין סוף ברוך הוא למטה כמו למעלה. אך בגלות, הנה הוא מגיע, מה קורה בגלות? אך בגלות אותו תינו לא ראינו, שאינו נראה ונגלה גילוי אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל מין מבחינת גילוי ממש בעולם, כמו שאל העתיד כעין, בעין יראו ונגלה כבוד הוויה וראו כל בשר. אלא מה יש? איזה מין גילוי יש בגלות?
כלומר, הנה... שמוגבל למילה
עצמי. ולא מה?
לא, תפור עצמו, לא מביא את הרוכב למקום שהוא לא היה
נגיע. כלומר, בעצם יש פה איזה מערכת שידוע מראש. הטווחים שלה, נכון? מה קורה עם הסוס? שהסוס רץ ומוליך את הרוכב למקום שאין הרוכב מגיע לשם, מצד טבעו בעצמו. כלומר, יש משהו באותיות שהם כסוס לגבי רוכבו, סוסי אש דעת וונדאורייטה. בעצם אתה נכנס לתוך התרחשות שאתה לעולם אינך יודע לאן היא תיקח אותך. זה כנראה כל לימוד טוב או כל יצירה טובה. אתה מתחיל עלילה ואתה לא יודע לאיפה היא תזרוק אותך. זה בעצם המורכבות הזאת של ללכת בחיים. שאנחנו כולנו דמויות באיזה עלילה של מישהו, נורא עלילה על בני אדם, יש איזה עלילה פה בסיפור, נורא עלילה, עלילה נוראה. ראיתי שהארי כותב נורא עלילה על בני אדם, ראשי תיבות אלוהים. פתאום זה, אז מה זה נורא עלילה על בני אדם? ופתאום תחשבו לרגע, יש בזה משהו נורא לא הוגן, אבל יש איזה עלילה של מישהו אחר ואני הדמות. כמו שהרב שגר נהג לספר שיום אחד התקשר אליו גרוסמן, אמר לו, היום זה יום עצוב. הרב שגר אומר, דיברתי לי בראש, כל היורצייטים, וזה לא. לא, היה סתם יום. אמר, מה עצוב? אמר לו, מומיק מת. או ש... בסדר, מומיק?
לא מת.
היום הוא מת, מה זה? מה אני רואה שיוכיה 200 שנה? הוא מת, אותו יום הוא מת. לא בעלילה, אבל כאילו הוא ממשיך לחיות גם אחרי העלילה, נכון? זה משהו לא הוגן מצדנו. אנחנו רואים סרט וזהו, הולכים הביתה. שקולניק ממשיך עדיין לכנס, כאילו עזבנו נקסט, עוד אחד, עוד ספר. עכשיו שבוע הספר מעמיסים לכל... לא אומר לך גרוסמן, שמע, הדמות ממשיכה לחיות. חנה מעמוס עוז, איך קוראים לרומן הראשון?
מיכל
שני. חיה, חיה. ואז ממילא אתה הולך ברחוב, אתה פוגש אותה. אותו היום, יום שמת מומיק.
אז זה יום סרט, אבל הרעיון הזה, מעבר לכל דמי שהגיבור
הולך. כן, יש לו איזה משך. ואתה דמות בעלילה של מישהו. א', זה יכול להיות פשט. נגיד לי יש סיפור משפחתי על... טוב, זה דבר שהתפרסם, אני יכול לספר. על אישה בשם שולה מלט. שמעתם את שמו? לא. טוב, אתם דור טוב. ב-1990 קרוב משפחתי, קראו לו אמיר מלט זכרו לברכה, היה בחיל האוויר, ואז עשו משחק בחיל האוויר, היו לוקחים רשתות של מטוסים והיו מעיפים את החבר'ה ככה לאוויר, לעשות להם ככה שיהנו מהחיים. אבא, מה, לא, אסור, נפל מת. ואז קבעו אותו, ואמא שלו דרשה שיהיה כתוב על המצבה נרצח בידי מפקדיו. עכשיו צבא זה צבא שמתנגדים פה, זה לא כל אחד עושה מה מתחבר כותב על המצבה. כותבים מה שכותבים, מת בעת מילוי תפקידו. טוב, והיא יצאה עם זה לתקשורת ברעיונות עצומים בכל עיתונות סוף השבוע, היא מושבניקית מיוקנר. כן, 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 אנחנו משפחה. ו איזה מין דבר זה וכו'. ובאיזשהו שלב היא הייתה באה לקבר והייתה עם גרפיטי, כותבת את הנוסח שלה, והצבא ימין שומרים כל היום ובעיקר כל הלילה. זה סוף מאוד עצוב, בסופו של דבר היא שלחה יד בנפשה. ובת יגור עשתה רומן על זה, נקרא אבן תחת אבן. מי שרוצה אפשר לעשות פה רשימה, אני אביא את הרומן על הסיפור הזה, על בן שנהרג במילוי תפקידו. עכשיו פתאום, מי זה האישה? מי העולם מכיר את האישיות הספציפית או את העלילה? את הדמות הבדיונית. יכול להיות שעכשיו את החיים שלך מישהו עכשיו מסתכל ואתה מהווה דמות עיקרית.
הגיעו לבית משפט.
לא חושב, אני חושב
כמו ש... אני נגיד תבואו פסיקה של אהרן ברק שמישהו עשה איזה ספר על חנה סנש או משהו כזה והוא הבאת קצת דברים בשם האמנות ותבואו אותם, מה נראה לכם שאתם עושים?
בסדר, אז אם הוא היה קורא לאה כהן, הוא לא היה יכול לתבוע. בסדר, זו תביעה להיסטוריון, כאילו אם אתה היסטוריון, תהיה היסטוריון, הסופר מעיקר לא טוען את זה.
היחס אליהם שם הוא מאוד מעניין.
עכשיו מי באמת האדם? האדם עצמו או הדמות? או למה זה נשמע לנו פסיכי שבן אדם אומר היום הדמות שלי מתה? נכון? זה ככה, טוב, ככה זה סיבוב באיתנים לשבועיים, תירגע, נכון? אבל יש בזה משהו מעורר הרצה, כי זה באמת שאדם קורא ספר טוב או ראה סרט טוב או כל אמנות שתהיה, יש לו משהו בלתי אמצעי עם אותו אדם. יש פה זה התרחשות. וההתרחשות, תחשבו שאנחנו כל אחד היום ב-22 שנותיו, 24, 28, 35, הוא באיזה פרק בעלילה. אתה מריץ באחבר, אתה יכול קדימה אחורה, ורק אחרי שזה מסתיים, נכון? ואז כותבים עליך מאמר בעיתון, מריצים אותך ככה. אבל אתה עכשיו בעלילה, אתה לא יכול להריץ קדימה, אתה לא יכול גם אחורה. מה שהיה היה עכשיו, אתה עכשיו ברגע הזה, אתה בטוח שזהו זה, אין הלאה. אתה רואה, יש אנשים שצלחו והם כבר בשלב מתקדם, אבל אני לא יכול לקחת את העכבר קדימה אחורה. זה העלילה, אי אפשר פה לשחק איתה. עכשיו, כשאני באמת נכנס לעלילה טובה, אני לא יודע לאן זה ייקח אותי. זה אולי ההבדל בין אומנות טובה לאומנות גרועה. כן, אני פה הבאתי משהו שפתאום תפס אותי עד כמה הוא חזק, אפילו התסכול של האמן. זה מתוך ספר שכתב דרור בורשטיין, והוא מביא פה את התסכול של אמן שפתאום רואה ציור ומופיע בבעקבות הזמן האבוד.
איזה דרור בורשטיין?
דרור בורשטיין הוא היום אחד הגדולים בהכל, הוא דוקטור לספרות והוא חוקר מזרח רחוק ודתל"ש. טוב, אז כותב ככה, זה תיאור של סופר בארגות שמסתכל בציור של ורמר. בסדר, שהיה אחד, איך? כן, כן, זה ממש תפס אותי, והמקור לא היה תחת ידיי. בכל זאת, בעקבות הזמן האבוד תופס הרבה מקום על המדף, אז הבאתי פה את הציטוט של בורשטיין. לראשונה הבחין בדמויות הקטנות בכחול, בצבעו הוורוד של הכחול, ולבסוף בחומר המיוחד במינו של פיסת הקיר הזעירה בזהוב. הסחרחורת גברה. בסדר, זה סופר שבא ורואה את הציור של, תסתכלו אחר כך ציורים של היום עם הרשת, זה מדהים, הכל יש לך בה, אתה רואה מה זה ורמר. הוא נצמד במבטו, מעשה ילד קטן המבקש לתפוס פרפר צהוב אל פיסת הקיר המופלא. ככה הייתי צריך לכתוב. ספריי האחרונים יבשים מדי. צריך היה להעביר כמה שכבות של צבע, לעשות את משפטי ייחודים, כמו פיסת הקיר הצהובה. הוא חזר שוב ושוב. פיסת קיר צהובה, פיסת קיר צהובה. אחר כך צנח על דרגש עגול, הוא התגלגל מן הדרגש ארצה, וכל המבקרים והשומרים באו בריצה והתגודדו סביבו, הוא היה מת. עכשיו, התיאור הזה זה בעצם תיאור של סיטואציה שפתאום אתה רוצה כאילו להזיז את העלילה. הוא מסתכל על הדמות שלו ואומר, אני יותר מדי ידעתי מה קורה איתה, פחות מדי נתתי לה ללכת. נכון, זה כמו הרצון ההורי שלנו, או בכלל אח קטן או כל אדם שנמצא, הממשלה שלנו היא עליו, אנחנו רוצים גונן עליו. גם הסופר רוצה לגונן. מבחינה הזאת אני חושב שהמשפט הכי חזק שנאמר בסרט של הרב ורדי על הרב שגר היה שאמר את זה כמדומני הרב בני פרל מכלבים, היה מישהו אחד שלימד אותנו שלא צריך לגונן על הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים גם לגונן עליו. זאת אומרת, הרב שגר לימד אותי, הוא מסתדר בלי ההגנות שלי. בין כך ללמוד תורה, ככה אדמו"ר הזקן רואה, זה כמו לרכב על סוס, ואתה לא יודע לאן הסוס יביא אותך. כשאתה יודע לאן הסוס מביא אותך, זה גלות. כן, כמו שהגר"א כותב בהקדמה שלו לביאור על ספר דצניות, שבזמן הזה אין חידושים, וכל החידושים זה, איך הוא מתאר את זה, שאנחנו באים, מלקטים אחרי הראשונים, כאילו אוספים את הגרעינים. כבר אין חידוש. גאולה לפי הגר"א זה שיש חידוש תורה. לפי הארי, זה שיש חידוש בנפשות, שיש צירופים חדשים, שיש גילוי חדש. אתה מרגיש שהמסה הנשמתית שקיימת היום היא חידוש, לא דבר שהיה. והגר"א דיבר על זה שיש חידוש תורה, כלומר הגר"א רואה את הקיום לא כקיום נפשי אלא נשמתי. יש חידוש תורה, חידושי תורה, אופציה כזאת שלא נשמעה. אך מכל מקום וליבי ער פרש בזוהר, ליבי דקות שבריחו, וכן כתב ברבות, וליבי ער איכן מצינו שנקרא הקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל מן הדין קרא דכתיב צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם, זהו ליבבתיני אחותי קלה. כן, מה זה בעצם, אם אני חוזר להתחלה, אני ישנה וליבי ער, מה זה אני ישנה וליבי ער? איזה סיטואציה זאת, אבישה, איך אתה מבין את זה? לפי מה שהוא מדבר על אותיותינו לא ראינו. התודעה הזאת של השינה.
מה זה שדבר בהתחלה?
כן, שמה זה תודעת השינה? אני ישנה וליבי רגע לפני הכל דודי דופק. זה בעצם סיטואציה מנטלית שאין בה הפתעות, אין בה חידושים. והם לא קיימים. כן, אחד הדברים שלמדתי לאחרונה אצל רב נחמן, שהחידוש כשלעצמו הוא זה שחושף שיש הקדוש ברוך הוא.
השינה
היא מה
זה בלבי ער?
נכון. מה זה הלב הער? מה זה הלב הער? זאת אומרת, אם זה ערנות, למה זה לב דווקא? עכשיו, הוא כן מדבר בהמשך על זה שהלב מייצג איזה, בניגוד למחשבה, בניגוד למוח, איזה משהו נורא נורא זורם, נורא יומיומי. רצו ושוב של תמידין כסדרן כזה. ואיך הולכים בעולם כשהאותיות בעצם קיימות ולא רואים אותן, שאין את אותה, אין את אותה תנועה שהסוס רץ ומוליך את הרוכב במקום שאין הרוכב מגיע לשם מצד טבעו, אלא בעצם הכלי והאור זהים, משהו בחוצר החיכוך שקיים בולט. כלומר, יש איזה נקודת אור אבל היא לא יודעת בעצם להמשיך אותה. כלומר, במובן מסוים הלב מכריח כל הזמן שנהיה ערים. נכון, אנחנו לא זוכרים, הרי להקשיב ללב שלך זה דבר מאוד קשה. לא יודע אם זה אפשרי בכלל, לשים את האוזן על הלב. וזה כנראה צריך להאמין שיש עוד אנשים בעולם חוץ ממך כדי לדעת שיש לב. אבל הערנות זה בעצם לתת ללב כל הזמן נוכחות. אני ישנה, משמע אין לב, לא, יש לב. כלומר, יש איזה אותיות, רק לא רואים אותן. יש איזה משהו מותאם מדי בין האותיות לסוסים. אבל דווקא שיש עירנות, יש מספיק ביטחון לתת לסוסים לברוח ולהפליג, ופתאום יש פה איזו תפיסה נורא חזקה.
אז הוא רוצה כאילו ליצור איזון כאילו, בין הסוסים
לחלום? אני חושב שבינתיים הוא מלין על זה שמשעמם.
כאילו יש יותר מדי...
כן, כן, כאילו אתה נכנס לתוך התרחשות ומראים לך בדיוק מה זה. אתה יודע הכל. אז מילא, יש משהו שהסוס לא יכול לרוץ. יש מתחם מאוד ברור. והוא מדבר על הצורך בהתערות הדלטטה, שבעצם מייצר פה. לאט לאט אנחנו נתחיל מערכת יחסים שתחפש איזה פריצה. והתערות הדלטטה זו ממה שאמרו, ואהבת את אהבה אלוהיך. בכל לבבך, בכל נפשך, ואהבת מלשון אהבה, היינו ראותא דליבה. זה מעניין שהוא אומר את זה באלף. בדרך כלל ראותא דליבה. בעין. פה הוא אומר, בחשיקה... עכשיו, איך בעצם... שר כוח, איך זה ייפתח? זה על ידי ראותא דליבה. ראיית הלב. אני ישנה וליבי ער, שאותותינו לא ראינו, אותיותינו לא ראינו. עכשיו, ראותא דליבה זה בעצם המפתח החדש, עיני הלב שדרכם, גם שהעיניים נסתמעו, הלב נפתח. שכל רצונו וחפצו להיות הוויה הוא אור אינסוף ברוך הוא ממש מבחינת אלוקיך, היינו בגילוי הנפש כאילו הוא לנוכח. הוא רצון וחפץ, זה יהיה בכל לבבך ובכל נפשך שלא יהיה רצון וחפץ אחר זולתו. כמו שאמר מילי בשמיים, יבחה לו חפצתי בארץ. לכל צורכי העולם הזה, שצריך האדם להשתמש בהם לחיי גופו, יהיו בעל כוחו וחמן דשדי בתר כתפוי, כי בעל כוחו אתה חי ולא מחפץ אמיתי. כלומר, כל העניין זה בעצם להצליח כל הזמן להעצים את הרצון לקדוש ברוך הוא. והרצון הזה זה בעצם לדלג על העיניים, להיות שייך כל הזמן ללב הער.
אז הוא בעצם מוותר על האותיות ועל הגוף.
והוא מגיע אליהם רק דרך הלב.
מה שאני הבנתי זה שהיתרון של האותיות זה שלמרות שהן לכאורה משרתות אותם, אני רוצה לומר משהו ואני משעבד את האותיות לטובתי, אז בפועל הסוס לוקח אותי למקום חדש. זה מה שאמרת, שכשאתה מאבד את המילים אז אתה מאבד גם את ההפתעה ואת החידוש. והייתי מצפה שהוא יאמר שהגאולה זה שנחזור אל הגוף, נחזור לאותיות, נחזור דווקא לדברים שנמצאים פה מסביבנו ויפתיעו אותנו ומפריעים לנו.
הוא כאילו, בינתיים הוא לא נותן בהם אמון. הוא לא נותן בהם אמון.
אני מקבל את המצב שאני ישנה, הגוף יישאר ישן, לא משנה מה, אז ליבי אני פחות עושה מה שאני יכול בתוך העולם הפנימי שלי, ואני לא מוציא את זה החוצה בכלל.
אני כאילו חותר, אני מוציא את הלב ואני הופך אותו לגוף שלם, ואיתו אני עובד.
וזה,
כן.
אז זאת האפשרות בגלות, כמו שאומר.
הוא יגיע בסוף, הוא יגיע בסוף, אני חושב שלא נסיים בזה אפילו היום.
כמו שהאדם נשאר תקוע בעצמו, שהדיבור מחשב אותנו לסביבה, אז פה האדם לא מצליח לדבר, אז הוא אומר, טוב, אני אתכנס לי בתוכי ויהיה קרוב לקדוש ברוך הוא לבד.
הוא לאט לאט ילך עם זה, אבל פה אני מסכים עם מה שאתה אומר ומה שתומר אומר, שהוא במצב נתון, הוא לא ציוני, הוא לא אומר מה מצב נתון, עולים לארץ. הוא, אוקיי, זו הסיטואציה המנטלית, בוא נראה איך אני עובד איתו. עכשיו זה פה קצת הרים לי להנחתה, אני מודה שלא בהכרח בצדק גמור ההתייחסות שלו לגוף, שצריך להשתמש בעל כורחו כמן דשדי בתר כתפו, וככה הרים להנחתה לדיבורים, בכלל איך החסידים התייחסו לגוף. יש דיבור ידוע, הבאתי פה מצוואת הריבש, שהתייחס לאשתו כמו סוס. בשם הרב המגיד, יואב את אשתו כמו שאוהב את התפילין בלבד, רק שהם מצוות השם, ולא יערר אחריה, כי רק כמשל אחד נוסע ליום השוק ואי אפשר להסתע רק עם הסוס. זה אגב גם ידהד לי בגלל הסוסים. מי שרוצה, יש ממש פרק שלם שכתב ידידי נתן לדרברג על מקום הסוסים בהגות החסידית. מה זה הסוס?
בספר על
המגיד. מה זה הסוס הזה?
צריך, אבל לא... כלומר, זה משהו שאתה חייב, אתה חייב אותו, אבל בסופו של דבר זה לא... זה לא נשמע שותף לדרך לגמרי.
אבל פעם... אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל בואו נתייחס לזה אחרת. יש לי שכן שגר מתחתיי, אני לא יודע כמה הוא מרוויח, אני אפילו בקושי יודע כמה אני מרוויח. הוא לא ככה, הוא עובד בחנות. אבל יש לו אוטו 250 אלחנן אלף. הוא אומר לי, 250 אלף עלה לי אלחנן. באמת רציתי יותר אשתי, אבל מה זה נכנסה בי? אתה יודע, זה השלום בית. ויתרתי על ה-BMW. הוא קנה בסוף רק 250 אלף. עכשיו, כשהוא אמר לי את זה, פתאום תפסתי, מה זה? למה הוא צריך? אני קניתי 20 אלף, למה הוא צריך? שנינו נוסעים. מה? על מה הוא שם עוד 230 אלף? לא, זה פתאום העסיק אותי, מה זה ה-230 אלף הזה? זה הנוכחות, כלומר, הסוס זה כמו אוטו.
זה מה שנותן את הכבוד.
זה הקיום בעולם. עכשיו, כמובן שהמגיד לא התכוון לזה, זה פשוט שפעם אחד מהחבר'ה פה אמר לי, הוא אומר, היית רואה מה זה ארס אוהב אוטו? היית מבין את זה. כן, פה הוא לא שם, הוא לא שם. באמת, תתייחס לאשתו כמו לסוס, יש שטות גדול מזה, כך בעולם הזה צריך לאדם אישה בשביל עבודת הבורא, ואם יניח עסקה וירא אחריה, יש שטות גדול מזה, אימץ אותה, אני מבקש, אל תלמדו את זה בדייטים. וגם לא לנשואים, גם לא בבית, בסדר, אני...
אז אני אערער אחריה. זה לא עכשיו.
אתה מערער על האוטו? מה שלום האוטו שלי? איך הוא מרגיש עכשיו? משבר, לא משבר, אוהב אותו, לא אוהב אותו?
הוא מרגיש,
קר לו עכשיו? אני מסובב, הוא יושב שם. נכון, זה כאילו...
כנראה גם לגדל סוסים עולם
שלך. לא, עכשיו, פתאום נפער פה איזה פער נורא חזק בין העולם... שלנו, כאילו ברור לנו שאין לנו איך להכיל את זה, אין לנו שום מקום לזה בעולם החסידי הקיים, המסורתי, המושרש, זה ככה, עד הרגע הזה.
מה זה כל כך הפוך, פעם אשתי פגישה על מישהי שבישלה מדהים, שאלה אותה, תגידי לי, מה הסוד שלך? מה? ככה אתה אוכל, אני מרגישה אותו בידיים, את המצרכים, מדברת איתו, רגישות.
פה באמת אתה מוצא, אני רוצה כאילו להצביע עכשיו על איזה תנועה מעגלית. התנועה הראשונה הייתה באמת של בוא נתחיל ככה, זה יהיה משהו באמת בגרוש, אבל אני חייב תן לספוג ונעשה לכם את המעגל. הנה יש לך, יש לנו את הרמב״ם שאנחנו מכירים, חוש המישוש וכו' וכו'. אחר כך מגיע הרמב"ן, הרמב"ן של המדריכי חתונה, מדריכי... לא, הוא, כן הוא, בסדר. אז כאילו יש לך איזה מין תנועה, בהתחלה יש רמב"ן, אחר כך יש רמב"ן. הרמב"ן הוא הנחמד. אז פתאום יש מקובלים, מקובלים נחמדים או לא?
תלוי.
תלוי. אבל החסידים ברור לנו שהם הכי נחמדים, נכון? כאילו... ופתאום אתה מתייחס, אתה אומר, וואו. ככה הם התייחסו. כל מה שיוסיף הגוף, איך עובות על מבות כותר? בניין?
כן עושים התייחסות שונה בחסידות. אפשר להגיד שזה ברובד הזה של אם אנחנו מקשרים את זה לאין אישה ללבנים ודברים כאלה. כאילו בהיבט החומרי הגופני. יש עובדים כאילו של השותפות, לא יודע, אולי לא שותפות, לא תפה בחסידות, אבל עובד יותר עמוק, יותר...
ביחס לאישה? שמה?
לא נראה לי שהיה משהו
שאינים את הדמור הזה כחוץ מה... כן, אין ביטויים כאלה של...
שמה? תגיד לי, אני לא פה...
לא, אני חושב על משניות, אני חושב על זה.
לא משניות.
כאילו... אין שום ביטוי יותר...
יש אצל אדמור זקן, וזה נראה בעמוד השלישי. תראה, בעמוד השלישי, דווקא פתאום זה... שמתי על זה קו. מה זה יונתי, שזה התמצית? יונתי, בסדר, אתם רואים ליד הספרה 3. והוא בחינת עיני חיונים, כמו זוג יונים, שמסתכלים תמיד זה בזה ונהנים בראייתם זה עם זה, ולא זז החיבתם להסתכל זה בזה. כך היא האדם, בחינה זו שהוא בחינת להסתכל ביקרא דמלכא, להסתכל תדיר, אבל זה עם הקדוש ברוך הוא.
כן.
זאת אומרת, יש את זה ליונים ויש לך את זה איתו. אין לך את זה איתה. זה נורא חזק. אין לך את זה עם אישה. אגב, גם עם זה הוא התחיל את הליקוטי התורה.
זה עם אף בן אדם.
איך?
זה עם אף בן אדם, מסתכל בעיניים ככה.
אם אין לך
אישה. אולי זכנת עליהם אהבה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא. זה המקום
הכי שיכול
לנתב אותה.
זה לא מבוטל מה שאתם אומרים. כלומר, יש פה... אני מרגיש שעוד לא נכתבו אורות האהבה במובן העמוק. אני אפילו מרגיש שזה פער בין הדור הקודם לדור שלנו. אני זוכר שפעם אחד השגר גמר את השיעור, ואחד החבר'ה כן אמר שהוא ידבר על זה עם אשתו. הוא אמר, אף פעם לא דיברתי בסברה עם אשתי. זה נשמע לו כאילו מופרך, איזה מין אמירה חסרת אחריות, חיצונית, מושכת תשומת לב שאין מאחורה שום דבר. הוא פשוט לא היה יכול להבין מה זה שאתה לדבר עם אשתך על הסברה. זה היה בבא בטרה, איזה סוגיה שם בפרק שלישי, מה יש? כאילו זה היה נראה לו סתם. ואני אומר, פתאום נוצרה פה מציאות של אורות הרומנטיקה. זה פשיטה אצלנו. שזה הסיפור. עשרות דורות בעולם. לא היה. זה מציאות חדשה, זה מציאות חדשה, שברוך לך שאתה רוצה להתחתן מתוך חיבור של הדעת, של המחשבה, של הלב. ציבור החרדי זה אגב נורא מעניין, הולך לשם. זה לא שאנחנו הולכים אליו, הולך לשם. אנשים יותר נפגשים, יותר נפגשים, זה ממש מי שזה מעניין אותו, זה תהליכים. ופתאום, איך אתה, זה גם קשור לאורות הבהות, פתאום יש אבא. נכון? פתאום
הוא לקחת חופשת לידה.
חופשת לידה, הוא נמצא עם הילדים, עובד בבית.
סחרים
בכלל. האתוסים של הדור, מה אני גדלתי בעולם הישיבות? סיפור שהיו מספרים על רבי פול שפירא, שנכדתו התחתנה עם הנציב, ואז ביתו התחתנה עם הנציב, ואז אמרו לו, יש חתונה, אז הוא שאל למי? עכשיו, בלי דרוש שהוא מאוד התרגש, שאל למי? הוא בא לשלך. טוב, אז הוא שם את הקסטן, הוא בא לצאת, הכפתור נתקע בדלת, הכפתור מאחורה, נקרא. הוא אמר, מעולם לא נצטערתי בגדולה של זו כמו עכשיו. מה? לא כמו הרב אליושיב שלא היה מזהה את הילדים. כאילו מתנקר על בניו כעורב. נגמר. היום אין אתוס כזה. לפחות אני לא מכיר אנשים שיש אלימה בין... שזה אמת אצלם. כאילו, כולם חלק. אבא נותן חלק פעיל בגידול של הילדים, יש לזה גם מחירים, לפעמים אני לחומר, אני אומר נסחפנו. הרי אבא שלי אמר לי פעם אחת, אתה בטוח שאתם מרוויחים מזה? יש כאילו כל כך הרבה עם הילדים, אתה בטוח שאתה מרוויח מזה משהו? בדור שלהם הולכים עם אבא לתפילה, חוזרים, כל אחד בעולם שלו, נכון, הממשק הזה והשותפות בגידול היא ודאי הולכת גם יד ביד בגלל הרומנטיקה, כלומר, בגלל שאנחנו באמת רואים אחד את השני. טוב, בסברה, למה שאת עבדי כל כך קשה? את עשי כל היום כלים ואני מה? ילמד, יקרא איתו, נראה טלוויזיה, לא משנה מה, למה? בדור הקודם, הלמדנים לומדים, אלה שרואים משחקים, משחקים, אלה שקוראים... פתאום השתנה משהו. עכשיו, אומר, הבאתי פה דברים שכתב רבי יוסי אביבי, אומר שזה באמת התנועה שהרב קוק עשה. הרב קוק התייחס אחרת ליש. במילא, בגלל היחס האחר ליש, המציאות כולה השתנתה. החסידות הסתכלה, זה הופיע בכתב העת צוהר, היה פעם כתב העת כזה בגילן הראשון. החסידות הסתכלה בעולם הנברא וראתה אותו כיש ונפרד ושאפה לביטול היש. לכך מתנגד הראיה. הוא רואה את העולם כמוגבל, כמדוד וכחסר, והוא שואף למלא את גרעונו ולהשלים את חסרונו. אין הוא שואף לביטול היש אלא להשלמתו. הוא מבקש להשלים את היש למלאו בשפע החיים הנובעים ממקורם הנאצל ולהופיע בו את הקודש ואת רוח הקודש. בשמונה קבצים מבחין הראיה בין שיטת חב"ד לבין שיטתו שלו. שיטת חב"ד הסוברת כי כולה כמי כלה חשיבה, ואילו שיטת הראיה סוברת כי המחשבה האלוהית משלמת היא את העולם. מורי החסידות מיצו את שיטתם באומרם כי מעשה שמיים וארץ היה יש מאין וצדיקים עושים מיש עין. אין לשפת האמת שכל הזמן חוזר. על כך חלק הראיה, ואם באנו למצות את שיטתו בתבנית המאמר הנ"ל, לומר בלשוננו כי מעשה שמיים וארץ היה יש מאין וצדיקים מוסיפים מאין על היש. יש פה ממש שתי תפיסות, כותביות אפילו. עכשיו, כן, אפשר להביא הרבה מאוד מובאות, בחרתי רק באחר, גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנחנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קדוש, לא פחות מה שיש לנו רוח הקודש, כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה את כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצר דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לועד זורח על שרירים חזקים, וגבורת הבשר תאיר הנשמה הנחלשת, חיית המתים בגביעות. עכשיו, בעצם על הפסקה הזאת, הרב קוק כמעט קיפח את חייו, גם בפועל ממש. יש סיפור שהרב קוק הגיע לירושלים, אני אקרא בפניכם. ואחד מגדולי ירושלים עמדו שם על איזה מרפסת באחת מהצרות, באחת הכינוסים, וניסה לדחוף אותו. ממש אחד מהגדולים ניסה לדחוף אותו. אני לא האמנתי עד שראיתי ראיתי על זה עדויות. והנושא היה היחס לגוף, וגם בעל הלשת, כן, על פסקה למד ג', על איך בעצם מתייחסים ל... איך? על הגוף, על הספורט, והלשם יצא כנגד זה, סבא של הרב אליאש. איך?
כן, גישות קצת שולחות לכיוון הזה. אני מכיר על הרב זו שמעני פה לי שהיה נוהג למערך ילדים שיהיו חזקים כמו גוי.
כן, אבל זה תנועה אחרת, לא? זה כי זה כל היום מרביצים לנו, אז זה עשו לכם בלימוד. אני יודע, זה מעניין. אבישר כתב על זה בספר הראשון של ויקרא את שמם אדם, ומראה איזה תנועות בזה חצי קרובות. אבל עדיין אני חושב ש לחלוק על מה שאביבי כותב כאן זה קשה.
נכון, לכלול כאילו את כל החסידות.
אני חושב שדיבורים כמו של הרב קוק, ודאי שאין בנמצא. אלא שגם כדרך העולם, פה אני לא התעצלתי, הבאתי לכם אפילו מהרב טאו. הרב טאו בא ואומר שהפלגת החבר בדבריך. כלומר, כל אחד, כל זה בחור בישיבה תיכונית, כבר קרא איזה רבע פסקה למד ג' ואורות התחייה, ולא לומד כלום. ומשחק כל היום כדורס, כלום. זה ככה דברים חזקים. אין ספק שהגוף הישראלי, החיים הישראלים בארץ ישראל, כל השייך להם, התעלו והגיעו למדרגות עליונות של שלמות. אך כעת, כפי התראות החיצונית של הגוף, ודאי אין הכל שלם וקדוש. אין להשוות בין שאיפות מרוממות אלו לבין כל דעה ורעיון חילוני יבש ודל, לא קרב זה אל זה.
זה הרגיל שלו, של להבחין בין המחשבה של הרב קוק שם לבין המחשבות של כולם פה.
מה בעצם, מה אני שומע ממנו? הוא חוזר את זה, זה מאמר שלם שם באמונת איתנו, חלק חמישי, זה כבר פירושים למסכת שבת. העולם של הפיזיות הוא עולם מסוכן. כלומר, אתה הוא פתאום תובע דין וחשבון מאיתנו, איך שהבנו את הרב קוק, והוא אומר, חבר'ה, זה לא כל כך רחוק מהחסידות. הוא דיבר על עולם אוטופי, דיבר על עולם אחר.
כל ההגות של הרב קוק היא בעולם אחר.
כן, היא לא מייצרת כל כך רבה נבדלות כמו שהוא מציג אותה כאן.
היא במובן מסוים המשך החסידות. בסדר, אני קצת, הוא כמובן היה מזדעזע אם היה שומע את המילים האלה, אבל בעצם הרב טאו שם את הרב קוק על ציר המשך החסידות. נכון? כאילו באיזה יחס זר.
שיש בזה אבל אמת, כי הרב קוק דואג לדבר כאילו באותם מושגים. יהיה לנו בשר קודש, כאילו, הקודש הזה.
נכון.
זה נכון מה שאתה אומר ש... כאילו הוא רוצה להבדיל בין זה לבין
שנות
חילוניות או סתם. נראה לי יש בזה משהו אמיתי.
לא,
אני לא מכיר, אבל מה שכתוב פה...
אני ודאי משוכנע שזה קריאה אמיתית, כי אחרת מה, כל אחד עושה מה בא לו? זה בעצם המצוקה הדתית לאומית, שכל בחור בכיתה ט' שומע מה ששומע, הולך לאן שהולך, רואה מה שרואה, קופץ לאן שקופט, כל בשם רב קוק. הגוף, האמון בחיים, האדם הישר צריך לה... כל מי שאומר, רגע, חבר'ה, בוא ניתן קונטקסט. זה דבר מאוד חזק, זה אני חושב העוצמה הרבה מאוד של התנועה שהרב טאו יצא. טוב, אומר לנו, רגע, ופתאום יש איזו התרוצצות פנימית ביחס ל... לשפה. אז רגע, אז מה אנחנו לוקחים מהרב קוק? כאילו, בסדר. אה, אישי, מה אתה עושה עם הרב קוק? אתה מאמין לו, אתה מאמין לרב טאו, אתה מרגיש פה איזה קונפליקט?
הלוואי שהילדים בכיתה ט' היו עושים מה שהם רוצים בשם זה שזה הרב קוק.
לא, בסדר, הם לא יודעים את הרב קוק, הם עושים מה בא להם סתם.
אבל זה לא מתוך עכשיו, הרב קוק מדבר הרבה על להקשיב להקשיב לכל של הרצון. וגם פה, המקום של הגוף הוא קול פנימי, הוא קול טבעי. כשבגולה הדחיקו אותו, חינכו נגדו, פגישה כמו סוס, דברים כאלה. ואני מאמין לרב קוק שזה חלק שהאדם הוא ישר והטבע שלו הוא ישר וטוב, זה חלק מהגאולה.
אבל אתה מרגיש שאתה מטמיע בתוך אחת האזהרות האלה של יהודי הרב טאו ואדמור זקן והמגיד, או שאתה אומר
אי אפשר להטמיע אותם, אני חושב, כי אנחנו חיים בשלב מגורשי מודעות לגוף שהיא מעבר לרצון הזה להיות תנועות ציוניות כאלה של
איזו שרירים,
כן, איזו שרירים, כאילו פשוט של מודעות, כל האוכל הבריא, כל ה... כאילו גם שזה, יש לזה קשר מאוד להשפעות פסיכולוגיות, כאילו, של הגוף על הפסיכולוגיה, הפוך. אז אי אפשר כאילו, לא יודע, לפחות קשה להגיד, לבטל את זה כמו שהרב טאו מבטל את זה. אין לי השעות ממשפות ומרות האלה בין כל דעה ורעיון חילוני יבש ודל.
נשים את זה על המשל של האדמור הזקן, עם הסוס והאוכל. אתה כאילו נשאר פה עם סוס.
כן, יבש ודל.
רק סוס בלי שום דבר.
והפחד, הסוס מעיף את הרחף.
וואו, זהו, הוא רב.
זה מה שרואים היום.
השאלה היא אז מה רואים?
שאנשים נסחפים אחרי עצמם. וזה הפחד, ואני חושב שנגד זה גם הרב טאו מזה מפחד. יש הרבה מה לפחד. אבל תמיד יש סכנה.
הנה לדוגמה הרב גד, מבתיים. יש לו איזושהי מורה בנושא של תזונה בריאה, והוא הולך ללמוד חזק. אני אקריא כמה נקודים שלו שולחים את זה, וזה הלכה, ממש. מה שהיא אומרת להם לאכול. ומייצג בן אדם שגדל, היה קרוב לרבי, כאילו,
כן.
שגדל לחב"ד.
איך אומרים? הלך לאן שהלך, כלומר, אני לא יודע אם הוא הדובר של חב"ד.
לא, ודאי שלא. ודאי שהוא הלך מחב"ד, הוא לא נראה כחב"דניק ולא בכדי. אבל... כאילו, אני גם לא חושב שהוא... אז זה לא מגיע למקום של ילד השרירים הזאת, אבל מקום של מודעות ואחדות כזאת של הנפש והגוף.
כאילו, אתה מרגיש שהדיבור של הרב טאו הוא בכלל לא שאלה כאילו? אתה אומר, אתה מדבר לפני שתי דורות, אנחנו כאילו אפילו השתחרנו מהדיבור הזה של הרב קוק, זה הבייסיק, זה...
אני מאמין שהרב טאו מתחכים, פשוט מפס את הנקודה, כאילו... הוא מסתמצם, הוא עושה, אני רואה שהוא עושה את הטעות שאנשים שבאמת לוקחים, משתמשים בזה של הרב קוק בלי להבין באמת את הרעיון כאילו הפנימי שלו, כאילו זה לחשוב, זה לקרוא, להישאר באותה תפיסה דתית ורק להגיד שיש פה איזה רעיון יפה כזה שגם הוא אפשר להשתמש בו, והרב טוב פשוט יוצא נגד זה, זה אומר, זה לא עכשיו, זה רק בהמשך ועכשיו זה לא. במקום תפוס שיש פה רעיון רוחני כאילו הרבה יותר, יש הזכיר את זה, התפיסה של הרצון של ההוצאה, הוא מחדש תפיסה רוחנית דתית חדשה לגמרי, כאילו, שלא תפסו לפני רנה, הרב טאו, הוא שהוא משאיר את זה בדיון כאילו הצער כזה, האם אפשר להשתמש בפוס או לא אפשר להשתמש בפוס. פספוס כאילו שכל התנועה של הרב קוק משהו מוביל. הגזען לא יכול ממש להזדהות עם, ממש להזדהות עם הרב טאו, גם לא להזדהות עם אותם שסתם משתמשים בזו שלו בתור איזה וורט כאילו של, טוב אפשר גם גוף עכשיו שאנחנו בארץ.
יכול להיות שאתה מפספס את הרב קוק, כאילו, באותה מידה. הרב קוק יש לו שני, הדברים שלו הם מאוד פשוטים, כאילו, יש לו מורכבות של נשמה וגוף ועוד רוחניות, אם הרוח לא
זורח
על שרירים חזקים,
הוא
לא אומר שרירים חזקים,
הוא
רוצה גם את הרוח,
אתה מבין? גופים חטובים ואיתנים, כאילו...
עכשיו הוא מגיע לירושלים, בכל ירושלים יש תיאורים כאלה, צילמו את הקטע הזה באורות, הגדילו, ככה הוא נכנס לירושלים. ככה היסטורית. כן, כן. וכאילו זה היה, ירושלים לא הייתה צריכה עוד שום השמצה, זהו, הנה.
כל העולם יצא נגדו, גם האלה שהיו מתונים, נגיד המגור שפגש אותו, אז הוא אמר, מאוד התרשם מהרב קוק, הוא אמר, הוא טועה. אף אחד לא הסכים לרב קוק.
גם צריך, הרב קוק כתב את הדברים האלו לפני הרבה זמן, כאילו צריך להפוך אותו ללווין.
טוב בסדר, אבל בואו לרגע נשחרר, נשתחרר מכולם. איך אתה... זה אני חושב שאלה מאוד משמעותית, זה אולי שאלת הבסיס. שאלת היחס לאומנות, שאלת היחס לגוף. ונובע מזה של שאלת היחס לגוי, שאלת היחס לאחר, לאישה.
גם למדינה שאתה...
איך אתה רואה את זה? מה זה הגוף הזה? למה יהודים כל כך מפחדים ממנו?
אתה יכול
לדעת,
כמו שדיבר עליי. לא דגני, אם אתה מכיר בזה, אז אתה פתאום מכשיר את כל ה... לפני זה כאילו התייחס לזה בתור, לא יודע מה, בתור יצר, בתור... דיברת את זה רק ממונחים של חמורים, שהם בעצם הרחיקו אותך מזה. לא... כן, אז פתאום אתה כאילו מכשיר את זה, אז קשה לך להכניס את זה לפרופורציות, וזה מה שהרב טאו עושה בחזרה לדברים של הרב קוק, כאילו עושה. הוא מרחיק את זה, הוא מוצא לקווים מאוד ברורים שבפנים ובחוץ, ואז...
ואז מ... אם אני הולך איתך, פתאום הטריטוריה של הקדושה היא נורא ברורה. למשל, מה שקורה היום בחסידות גור. חסידות גור זה בעצם הקוצק. כן, חידוש שערים למעט של קוצק. אז מה קורה למערכת שיונקת מאדם מאוד מאוד סוליסט, עם הרבה השראה, עם הרבה טירוף גם. פתאום, יש אלפים, עשרות אלפים. אז החבורה שקשורה, יש איזה חבורת חסידים שקשורה פה, קשורה פה להתרחשות. אז סיפר לי אחד לפני זמן לא רב שצריך לעשות 96 סנטימטר בין המיטה של האישה, הראיתי לכם, של האישה, גם בשעה שמותרים. כלומר, יש איזה מין תביעה.
ושומרים גם הרחקות, או בדברים אחרים שם.
בעיני ההיסטוריקל, היית שם. עד היום הזה, 96 סנטימטר. מצבי לא היה הרבה יותר טוב, כן?
לא, לא, זה היה מצבי, בני
היסטוריקל.
לא הייתי יודע שזה לא בסדר, כאילו לא היה לי
קפה. נכון. עכשיו, אותו אברך, השוור שלו קנה לו דירה, ובין המיטות יש רק 89 סנטימטר, והוא התקשר, לא, זה הכל אמת, הוא התקשר למדריך התנים, הוא כבר נשוי יותר מעשור.
עם 89 סנטימטר?
מה לעשות? והוא אמר לו, בלי למצמץ, אז תעשו רייש. והאם, והם, זה בעצם מדדו. עכשיו, אתה יכול להגיד, בונה, מה קורה פה? אתה יכול להגיד, יש לנו טריטוריה שנקראת קדושה, ויש לה גבולות, ויש לה סרגלים. עכשיו, כמו כל מערכת זה מגיע לביזרים. מה קורה אם ראיתי את הצהוב ברמזור והתחלתי? כל מערכת אפשר להביא אותה לרביר מי. אבל כך אני עם אנשים קדושים.
בלי גבולות, אין קדושה בלי גבולות. גם אדם חילוני שישמע שהדתיים הלאומיים ישנים חצי חודש במיטות עם כל אחד וסנטימטר.
הוא לא מאמין, הוא לא יכול להאמין.
אני זוכר שהלכנו פה לשבת, זוג חברים לא דתיים, כמו שגרנו בדגן. יצאנו פה מהתפילה בשבת בבוקר, והם היו
זוג חילוני שהיה עורך של זוג דתי בגבעת הדגן, כאילו תפרו את כל המשמעות. יצאנו שעות בבוקר, ואז מישהו דיבר, לא זוכר אפילו מה הייתה הסליחה, והבאתי דוגמה לגבי משחת שיניים בשבת, שאפשר להסתמך על שיטת התרומה, שזה כן עושה, אני אפילו לא זוכר מה אמרתי שם, היה כאילו איזה דיבור אגבי. ואז אחרי שאלה, אני רוצה רגע לשאול את השאלה, הוא כאילו, כן, איתי, הוא אומר, אתה דיברת על זה שאולי אי אפשר לצחצח שיניים בשבת? אני לא בסדר, א' אפשר, ב' הרבה דברים בחברות החמורים אנחנו עושים שבת, לא, אני רוצה להגיד את זה עוד פעם. אתה דיברת על זה שאולי אי אפשר לצחצח שם, כאילו, כן. עכשיו, אז הוא הבין, פתאום נפל הסימון.
שזה ילמת. אז מה אתה אומר אישי? שכל קדושה היא...
כל אחד עם הפרמטרים שלו, ולכל אחד שיש לו את הפרמטרים שלו שהוא רגיל לחיות בהם, הקיצוניים נראים פרימיטיביים חשוכים מפחידים, והמתירים נראים מופקרים, אבל בלי הגדרה של גבולות אין קדושה.
יכול להחליט שאתה רוצה שאתה מושג על זה.
של?
של קדושה. מי שהולך עם הגישה הזאת של הגוף הנוסף.
זה אבל שרב קוק לא ויתר.
הוא יוצא מורכבות, שבאמת הקצוות של זה הרב טאו, מצד שני, לא יודע. יש איזה צד שני מסתם הרב טאו, אני חושב איך שהוא מצד את הרב קוק.
ברור, תקרא לבד בכלל מה שכתוב בפנים. אני חושב שזה לא... במוסף שבת הרע, אני מזמן עם רבקה מרים, רל זה השם, היא כותבת שמרוב הפחד מהעבודה זרה, היהודים שכחו שיש חיים בעולם עצמו, בחיים, שיש שקדוש ברוך הוא מופיע לא רק באותיות של התורה ושל התפילה. שמהפחד הזה בעצם היהדות שעשה משהו מאוד מאוד גדול. זה הסיפור של הגלות, הפחד מעבודה זרה. ומצד שני יש את מה שדיברנו לפני רגע, שבלי גבולות אין קדושה. ונראה לי שגם הרב קוק וגם אנחנו מנסים בארץ ישראל המתחדשת, אנחנו פה יום העצמאות, לשחק על זה, על לגלות שיש חיים בעולם, ובלי לחוב את זה לעבודה זרה, בלי... וזה לא קל, כי עבודה זרה... זה לא אלה לקחת פסל ולהשתחוות לאורך ישראל. זה הרבה יותר פשוט, זה האופנה, זה
הכיבוש.
זה הכיבוש, כל אחד ו... זה אני מרגיש הסיפור. פשוט הייתי.
זה באמת שאלה מורכבת. אני תהיתי לעצמי בתחילת זמן קיץ שעבר, אז... דיברתי על מה יהודים עושים עם הקיץ, כן, יש את זה גם בקונטרס למי שרוצה. ואני הולך עם זה כבר שנה, מה זה הרחוב הדתי-לאומי? זה רחוב חרדי, אני יודע מה זה, איך הוא נראה. כמה פעמים ביום מנקים אותו. רחוב חילוני, אני גם יודע איך הוא נראה וכמה פעמים ביום מנקים אותו. בסדר, כאילו, יש טריטוריה ברורה. אתה נכנס, לגאול הזה רחוב חרדי. לא רק כי שם גרים חרדים. למשהו בוויז'ואל של הרחוב שונה, נכון? זה גם פשקבילים, זה גם לכלוך, זה גם צפיפות, זה גם המהירות הזאת. השעות, השעות. אתה לא יכול לקבוע עם מישהו ניפגש בשמונה בבוקר, אין שעה כזאת. אפילו פה הבאתי משהו מגדעון הרן, זה גם מעניין איך... על הגוף הזה, תראו משהו. ביחס השלילי של החרדים לגופם יש התרסה נגד סביבתם. זוהי מחאה גופנית פסיבית מעיקרה. הגוף החרדי מציג את עצמו כניגוד לתרבות המערב המודרני על יסודותיה החומרניים והנהנתניים, ובעיקר כאתגר ביקורתי מול הציונות המדגישה אקטיביזם וכוח. הגוף החרדי מעצב עצמו כתמונת ראי של הגוף הציוני המודגש והמטופח. אז הוא מתאר שם במאמר הזה תיאור ויזואלי נורא יפה. הוא אומר, אתה רואה, אז עם חרדי הולך ברחוב, אז יש אוטובוס, איך הוא רץ? עכשיו, כמובן שהוא צריך לתפוס את המגבעת, אבל הוא מתאר את זה, הגוף והרגליים. הגוף לא זז, רק הרגליים עופות מהר, נכון? כאילו, הגוף שומר על המקום, הוא לא נכנע. הרגליים, בעצם זה, הוא לא רץ, הוא הולך מהר. והוא מביא שם כמה מסורות של ראשי ישיבס בדורות האחרונים, שהם היו רואים בחורי ישיבה רצים, היו זורקים אותם מהישיבה. למה? כי אם ברחוב הוא רץ, מה זה אומר? כאילו על כל העולם מושגים שלו, על כל העולם... משהו, הגוף החרדי, וזה אני חושב ארן צודק פה. זה כאילו... זה כמו, למה הוא משגע כל כך את, ה... את הציונות היום? הציונות היום זה שוויון בנטל, זה בערך ה... נכון? זה התמצית בבחירות? למה זה כל כך חשוב? צבא לא יודע מה לעשות עם החבר'ה הנוכחים, מה צריך אותם כל כך? למה זה דווקא הם ולא הערבים? ואם כלכלית אני הוכח שזה לא משתלב, מוכן לקחת תקציב. למה זה נהיה פתאום קדוש 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 שוויון בנטל? וכאילו, ואז ליצמן אומר, נטל שמטל. ואז עוד יותר, זה מין כאילו, נכון? למה זה נהיה פתאום הסיפור? למה שוויון בנטל? כאילו... למי, כאילו הסיפור היום זה הצבא, נכון? מה פתאום 65 שנה אחרי, פתאום שוויון בנטל? אפשר לדבר בתוך הצבא על שוויון בנטל. אפשר, למה זה נהיה הערך? כי פתאום, ובזה אני מאמין פה להרן, יש מציאות שלא מקבלת את הכללים. ובעצם זה, היא כל הזמן מאתגרת. במובן מסוים אני חושב שזה, גם מתאחלים יש להם מקום שהם מאתגרים, אבל לא עד כדי כך.
אני
אסתכל על
זה הפוך,
שהאתגר
הוא
על החרדים,
זה לא
אומר. זה הקלאסי. וגם. לא, אבל האובססיה היא... החרדי רק רוצה תקציבים, לא רוצה כלום. חילוני רוצה שהוא יתגייס.
כן, פה זה... החרדי לא מתעניין בחילוני, חילוני מתעניין בחרדי.
עכשיו, מבחינה הזאת, מה זה גוף דתי-לאומי? יש לפני שהוא מגיע לישיבה, יש אחרי, כאילו, יש בישיבה.
במכינה.
במכינה.
מכינה לפני ובמכינה לחיים של חייזק.
כן, אז אני...
נמצאים מאיר, רב צבי קוסטינר. אוקיי. המחזור שלו, אני לקח אותם למדסים מטורפים, אני מריץ אותם.
טוב, זה אבא שלך היה איתו בכיתה, הוא צריך לאמת.
מה? כן, אבא שלך.
אבא שלך.
הוא היה חולה, יש לו... יש לו פולר.
היום
רואים
את זה נוכח בשיעור,
זה באמת שאלה, אני היה איזה ישיבת הסדר שלימדתי שם ופתאום ראיתי את המאבקים באיזשהו שלב בכל שנה, זה היה אחרי ט"ו בשבט, שהרב היה מתחיל לנהל נגד איך שהחבר'ה הולכים אחרי ט"ו בשבט, כבר ניצנים נראו בארץ, הקצר עלה לחבר'ה, ואז הוא היה כותב, מקובלנו שתלמידי חכמים מכסים את גופם. שבוע אחרי הייתי בא, היה ככה, הוא העלה את, את הרף של התביעה. כלומר, בישיבה, בתיכון הלכת ככה, אבל תלמיד חכם לא הולך בקצר. שלב הבא לא הולך בלי גרביים, שלב הבא לא הולך בקצר, הוא בחולצה. כלומר, הגוף הדתי-לאומי זה גוף שמחפש עדיין, הוא בפרויקט עיצוב, הוא עוד לא הגיע. גם הרחוב, מה זה הרחוב הזה? הוא מלוכלך, הוא נקי. יש מישהו שאני נוסע איתו, תמיד הוא רואה כיכר בירושלים, הוא אומר, מזל שניר ברקת ראש העיר, עם הפורוש לא היה פה פרחים. והוא מצטט, אל תגור בעיר של ראשי התלמידי חכמים. כלומר, יש פה משהו שאנחנו עדיין באיזה חיפוש הגדרה. כן, הרב טאו אומר לך, תשמע, אסור לך לשבור. קדושה זה הבדלה, הרב קוק לא התכוון כפשוטו.
וגם באמת יש את זה, כאילו בהר המור הם חיים בתלמוד כמעט מהאסתטיקה וגם בלכלוך.
ואז הם מתגייסים לצבא. כאילו זה... יש לזה גם צד שני.
שמה?
כן, בהר המור מתגייסים לצבא ולא...
מתגייסים לצבא, לא. ואז עושים את זה מפני. ואז הוא עדיין רואה את עצמו. לחלוטין הוא חושב שהוא ממשיך את הדרך של הרב קוק. אבל מבחינה הזאת, מצד של האסתטיקה ואימוץ הגוף, הדברים האלה הם לא סותרים את העולם שהוא באמת הקים.
אולי איך לדייק, אם מתגייסים לצבא ואז נהיים קצינים חסונים ו...
תלוי, אני לא יודע, שאני הייתי שם שמעתי מהחבר'ה שהם ממש לא בקטע של להתגייס, והם חייבים, אבל אני יודע שיש שם הצמיחו המון קצינים. ומישיבות אחרות של הקו ודאי שכן.
אז אולי כאילו אפשר להבין...
חוץ מזה שחיילים מנצחים את הגוף שלהם. אני כחייל אמרתי להתגבר על הגוף שלי ולהתעלם ממנו. זה לא משנה
כמה... הרוח הלוהט בשרירים, אתה אומר, זה לא איזה הקשבה עמוקה.
זה לא משנה כמה כואב לי, ולא משנה... הולכים. זה לא רלוונטי.
זאת אומרת, זו אותה תנועה בעצם.
כן, אני לא חושב ככה, שזה היה ממש להתגבר על הגוף, וזה שברגל שלך ככה, ומישהו מתפוצץ לו הברך. דוחפים אותו.
עד שיום הרוצה אני.
אבל בוודאי שיש בזה גם יופי, וזה מפתח דברים טובים, אבל זאת ממש מציאות של בחירה בפשטות, והם אוכלים כל הזמן, אכלתי 3 ימים לחם ושוקולד.
אבל עדיין, אני חושב אולי דווקא, בגלל זה אמרתי את זה, שזה צריך להבין את זה, את הדברים של הרבתר בהקשר הזה של הצבא, שאנחנו מתגייסים לצבא, כולנו מתגייסים לצבא, ואתה לא מתעלם מהגוף הצבא, אתה עושה מדסים ועושה מתיחות כאילו שזה כן.
נכון.
אז זה לא חברה חרדית.
זה לא בגלל הגוף, זה בגלל ידיעה על הצבא, זה לא בגלל שאתה... טוב, אני עכשיו... הקטע של הגוף עכשיו, לא?
גם מי שתהיה לדיעה של הצבא. זה המור והתלה שם שלט, ההתאמנות שבחורי ישראל עושים, וצריך לעשות שעה ביום התאמנות, אז יעשו כל שעה ביום התאמנות. זה יכול לעבוד, כאילו, זה לא הבעיה עקרונית.
גם אפשר
להתחסף. אז מה אתה מרגיש הנקודה?
יש דיכוטומיה כאילו בין זה לזה, אבל אם צריך לעשות את זה, אז צריך לעשות את זה, כאילו, וזה יש בתור חלק.
לא, השאלה אם אתה רואה אופציה שהדיכוטומיה הזאת כבר התמוססה. אז אתה אומר, בנחת. שחררנו את כל התפיסה הבינארית שהייתה כל ההיסטוריה, שזה מה שהחסידים אמרו, ושחררנו את זה, והכל. כאילו, החילוני, במובן החילוני, אם נותר אחד כזה, הוא לא יודע שיש פה מצוקה, הוא צריך לדון, ויש גוף. נכון? כאילו. הדתיות בעצם מכניסה את הרפלקסיה, ואומרת לו גבולות, גדרים. אצלו זה לא רעד שאתה בא ומספר לו, כן? מי שמכניס את האיסור זה ההלכה דווקא. הוא לא עושה משהו רע, הוא לא גונב, הוא לא אונס, הוא לא שותה למישהו שזה לא שלו. ופתאום פה דווקא כל הגדרות האלה מייצרות את הגוף האחר. אבל בין כך אני מרגיש שאנחנו באיזה תנועה של הגדרה עצמית, כלומר, קשה לדבר עדיין על הגוף הדתי-לאומי, אם אני ככה יודע לדבר על הגוף החרדי בקלות.
ובאמת, כן, זהות, אז יש כאלה ויש כאלה ויש כאלה.
שוב, כגוף ציבורי הוא מחפש איזו הגדרה, הוא מושך כל הזמן. עכשיו, להתאפס לעולם של הלכה זה תמיד הרבה יותר קל. כן, יש איסור.
זה על הדין.
כן, אז אתה כבר... יפה מאוד, כאילו, רגע, על הדין, מותר או אסור, אז בן תורה אסור, בת תורה...
תורה אסור,
תורה?
גם חברות אחרות מגדירות עצמם, כל הסיפורים הפאות, האיסור שהיה ושאף אחד לא שמה, אף אחד לא שמה.
טוב, זה לא צניעות שם. ששרפו?
ששרפו, ועדיין היו מי ש...
עבוד הזרה שם.
טוב, כי זה היה מחלוקת בין הרבנים, אני אגב...
יש הרבה עניין של הגדרה עצמית,
נמשל, סתם... לא, זה לא עניין של צניעות, פה היה זה עבודה זרה או לא, אז חלק אמרו כן, חלק אמרו לא. אגב, אני פגשתי את מי שהוביל את החצר של הרב אלישיב לאותו מקום בהודו, ששם הם בדקו אם זה מקדש או לא. תבינו, 5 תלמידים שלו, מבוגרים, נוסעים על מטוס למרכז העבודה זרה. אז הם לקחו איזה מדריך טיולים שאני מכיר אותו.
הגיעו שלא.
אז הם אמרו שכן.
עכשיו
הסיפר, שהמשנה הלכות כתב שלא. המשנה הלכות. אז רב מנשה קליין כתב שלא, אבל על זה בדיוק היה מחלוקת פה בארץ. אבל זה נראה לי סוגיה.
אני יכול לתת עוד מלואה.
בסדר, כל חברה בודקת את היחס לגוף. יכול להגיד המטפחות והפירות.
שלים ו...
לגמרי, נכון. כי כל הזמן יש פה תנועה. כאילו, אמותינו הלכו עם שלים. זה כאילו האתוס. ואתה רואה איך הרבנים מתנגדים לזה. רובם.
מצד שני, העיסוק הזה בגוף אפשר להגיד, הוא קיים בצורה מאוד חזקה גם בעולם החילוני. זה ממש אחד לאחד נראה לי היחסים בין העיסוק האינטנסיבי בגוף, כאילו בלבוש וכל הזה בעולם החילוני ומול בעולם החרדי.
זאת אומרת שזה בדיוק אותו דבר רק בהיפוך.
כן, זה
מטבע. שבאמת מעניין, כאילו, על יש חברות בעולם שלא נראות כמו ישראל, גם שהן חברות לא דתיות.
הרוב.
אני זוכר שכשהיינו ביפן, פתאום זה היה לי הלם שהרחוב שם הרבה יותר קרוב לרחוב החרדי מלרחוב החילוני פה.
גם בתאילנד, גם באמריקה.
דרייפוס בדיוק סיפר, של הודו, עכשיו תושבי המעצמאות, שהם מאוד מאוד צנועים. זה
בן שום. טוב, עכשיו אתה יכול לטעון שיש דתיות. ביפן לכאורה הרחוב הוא מאוד חילוני.
אבל ביפן יש את העניין הזה של העצמת הגוף. התרבות שם היא מאוד 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 ויזואלית, אנשים מאוד מאוד מקצינים את התנועה.
זה לא ברחוב, זה לא ברחוב. זה אתה רוצה, אתה הולך ל...
זה הרבה יותר...
אתה הולך לאיזה מגרש, אתה רואה את הגדולים האלה, אבל זה לא ברחוב.
אתה יודע, הייתי בחברון, אתה מסתכל בשוק הערבי בחברון, כל הנשים הולכות עם רעלות, כל הזה, ויש שם בגדים חושפניים נורא, מלא בגדים גלו בשוק, אני לא מבין מי קונה אותם. יכול להגיד שיש מתחת לרעלה, הן דווקא הולכות עם בגדים כאילו אופנתיים וזה, אני לא יודע מה...
מספרים על כל הסעודיות, לא?
אה?
מספרים על הנשים הסעודיות שזה שם מתחת
לרעלה. לא, אין לי משהו, רק הרבה.
טוב, אולי נעשה ככה איזה... כן, הגוף זרק אותם, אתם רואים כמה סוכן נתעסק עם זה. בעמוד 2 למטה נעשה עוד איזה פסקה, ובעזר השם שבוע הבא נמשיך את המאמר, מאמר מאוד ארוך ותשתיתי. ב-6 מלמטה בעמוד 2. מכל מקום, אף מגלותנו, לא עזבנו השם מבחינת ראות הדליבה, מבחינת רצון ותשוקה שיש בכל נפש מישראל. לעורר את האהבה שתחפץ להתפשט מלבושים שבנוגה. כלומר, מה שנשאר בגלות זה בעצם להאיר כל הזמן את הלב. זה הדבקות, זה הלהט, האינסופי של אני ישנה וליבי ער, זה לתת לגוף התפשטות ללב התפשטות אינסופית. ובהתארות הדלתת הזו נמשכה ההתארות הדלילה, המשכת עונג העליון תורה ומצוות אלא שאין בבחינת העלם ולא בגילוי. וזהו, אותיותינו לא ראינו, לא ראינו דייקה, שאינו נראה ונגלה לעיני בשר עין בעין ממש. אבל מכל מקום, אותותינו קיימות שהם אותיותינו, דיינו אותיות התורה ותפילה נמשכת למטה מאור הסוף ברוך הוא. ועל זה נאמר לעושה נפלאות גדולות לבדו, שימשיך נפלאות גדולות תמיד על השם מבחינת לבדו, מבחינת העלם. אבל עיקר העניין זה בעצם לראות איך האותיותינו לא ראינו, איך לראות בכל זאת באותיות הללו את המראות. כי תפילה במקום קורבנות תקנו רק שעל ידי קורבנות ישרח ניחוח להשם, היה על ידי זה גילוי שכינה ממש בבית המקדש, והיה אש יורד מלמעלה, אריה דאכיל קורבנים, מה שאין כן על ידי תפילה נעשה המשכה זו בחינת העלם. אבל מכל מקום גם על ידי התפילה מתעלה הנפש, מתעלה הנפש להשתבה בגוף הדמלכה ולהמשיך משם חיים וחסד שפע אורנסוף ברוך הוא הנעלם ומתלבש באותיות התורה והתפילה. ובעצם, מאחר החורבן יש לנו, אותיותינו לא ראינו, ואנחנו צריכים להפיח חיים באותיות. בעידן קודם היה אש יורד מלמעלה, אריה דאכיל קורבנים. היה בעצם מציאות של ההוויה עצמה. כן, כמו שארי כותב בפרי עץ חיים, שלא היו צריכים להתפלל כל כך הרבה. כמעט לא היה צורך בתפילה. אבל מכיוון שזה עבד, מה שנשאר זה... האותיות הלא נראות, הן הרבה יותר מנראות, הם, כל הזמן אתה מחפש את המראה שלה. כי זה בעצם, כלומר, הלא נראה הוא בעצם הופך להיות הנראה, ולכן אתה כל הזמן בחיפוש אחר הלא נראה הנראה, שהוא ההיות, הוא המציאות. ולעוד אלא שכל דודי דופק הוא על היד, היינו הערה והמשכה בחינת חיצוניות, שהיא חיצוניות הערה מן הלב, שכמו שנמשך בדפיקה דליבה בחינת פנימיות, כך מתראה המשכה זו בחינת חיצוניות דפיקה על היד. מבחינת פנימיות בדפיקה דליבה נמשכו המשכת התורה והמצוות יקם עדות ביעקב תורה שם בישראל ובחינת חיצוניות הן המשכות חסדי השם עמנו תמיד כי על כל אשר גמלנו לעושה נפלאות גדולות נותן לכם לכל בשר אזן את העולם כולו וכו' וזה עניין דפק אותיות פי קוף דלת שמזה נמשך להיות והשם פקד את שרה פקדתי אתכם ואת העשוי במצרים וכו' הדופק של הלב של אני ישנה וליבי ער, הפקידה היא רק שאנחנו מבינים שהסיפור זה בלב, בלב בלבד, היתרות הדלטטה של הלב, תעורר היתרות הדלאלה, שתפיח רוח חיים באותיות, ובמובן מסוים, עד השלב הזה, הוא אומר, עזוב את השינה ואת העירות, עזוב את הגוף. תצליח בעצם לעשות כביש עוקף, דרך הלב. דרך ההתערותא דלתתא, אשר קידשנו במצוותיו. הקדושה היא דרך המצוות, דרך ההתעוררות אל המצוות, וממילא האותיות הופכות להיות אותיות התורה. לא אותותינו לא ראינו, כלומר מציאות עצמה של גילוי אלוקות במציאות, אלא איך אנחנו מייצרים חלופה, חלופת לב, חלופת אותיות, לתוך המציאות שהרבה מעבר לה.
למה אתה קורא לזה חלופה? כאילו ההתערות הזה נהנות בדיוק כמו שהייתה במקור.
כן, רק היא נענית למשהו אחר. כלומר, המגיב מגיב למשהו חדש, או פרופורציות אחרות מהפרופורציות הקודמות. אם הפרופורציות הקודמות היו בית מקדש, שזה אותות אחרות מאותיותינו, פתאום מה שמתעצם זה האותיות עצמן. כלומר, האות נהפכת לאות, לאותיות, ואז איך אנחנו בעצם מייצרים עולם שלם של דבקות דרך האותיות. נגמרו האותות. ועכשיו, הגלות שאפשר לצאת מנה זה לא הגלות האותות, אלא גלות האותיות. ואז הוא ינסה לדבר על תנועה ממש מרובעת של פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, זה מה שתראה שבוע הבא בעזרת השם, שאיך אנחנו מייצרים את התנועה הזאת, של מאחות לרעיה, מרעיה לתמה, ובעצם להאיר בקדוש ברוך הוא את ה, לא הייתי אומר את ההבנה, אבל את התנועה שגם במצב הזה של אני ישנה וליבי ער, עדיין אנחנו פקטור, אנחנו עדיין משלימים אותו, אנחנו עדיין קיימים. שנייה, אני רק אקרא שורה אחרונה. תסתכלו ליד הספרה 3, שמתי שם קו על המילה תמתי, שאמרו אזל ברבות בשיר השירים תמתי תאומתי, שכנסת ישראל היא תאומתו של המקום, שהקדוש ברוך הוא נקרא חתן, וכנסת ישראל קלה המזדווגת לחתן נעשית לו תאומתו. ואין מקרא יוצא מדי פשוטו שנקרא תמתי מלשון שלמות, שהיא משלמת אותו יתברך, כביכול להיות נקרא בשם תם ושלם. בלעדי כנסת ישראל אין לו תמות ושלמות אמיתי כביכול, כי דחר בלונוק ונקרא פל הגופה. ועל זה אמרו רזל על פסוק ועשיתם אותם אתם כתיב, מעלה אני עליכם כאילו עשרוני. איך גם במצב הזה מעוררים עניין וחשק והשלמה, כלומר איך גם החצי מצליח להשלים את השלם, או איך גם החצי מצליח לעורר בחצי את זה שהחצי הוא השלם. וזו תנועה, אני חושב, מאוד, מאוד אחרת. להבין שאני ישנה וליבי ער, והגוף הוא הלב. החיסרון הוא בעצם השלמות. וזה מה שמעורר גם הרבה חשדנות, פתאום להגיד, רגע, השלמות היא השלמות והחיסרון הוא החיסרון. ברגע ש... זה כמו איזו התרגלות למשהו שאיננו, אדם שנפטר לו מת. אז המפגש שלו עם ה... ישנו הוא רק דרך העינינו, דרך ההזכרה. מה זה הזכרה? זה היום שבו אתה נזכר שהוא איננו, אז פתאום הוא ישנו, פתאום הוא מגיע. בסדר, יש איזה בירומות שם בסוף המסכת, שכבר כל מיני מעשיות בפרק 16, שאחד הולך מהבית וכבר נעלם, פתאום הוא מגיע באמצע הספיידים. העסק מסתבר שכבר אשתו התחתנה. עכשיו, מה עושים איתך? עם 15 שנה חשבנו שאתה לא פה ופתאום אתה פה.
יש
לך
את האחת
שמתה. מה?
שהוא חזר
בקטבים. מתה. כאילו, אני מעדיף אותך שתישאר בזה שאתה, היש שלך או העינות שלך מאשר להפך. אין לי מה לעשות איתך. זה כאילו הפחד הגדול מתחיית המתים. אין בחבד המושל. משיח זה בעצם איזה אופק, התחילת המתים זה פה, זה עצם הלוז, עצם הלוז פה. במובן מסוים אנחנו לא יכולים להכיל את תחיית המתים, כי הקשר שלנו עם המתים בנו על זה שהם אינם ואנחנו משלימים את זה. פתאום יבוא רב נחמן, מה נעשה איתו עכשיו? הוא חודש שלם מבקש נסביר לו מה זה פלאפון. אנחנו מוצאים אותו שהוא יישאר, נכון? ואיך אנחנו כחסר, אני ישנה וליבי ער, ורק הלב מצליחים לעורר בלב העליון את הפעימות שלו ולשחרר. יש פה משהו נורא נורא ריאלי, ריאלי עד כדי כך שהציונות שלי מתקוממת, כן, כי הציונות היא לא ריאלית. אבל איך אני הולך בעולם בעובדה הקיימת, המוגבלת, מלאת החסרונות, ודרכה חווה הכל. דרכה, דרך מה קטנו מעשיך השם. והניסיון הזה כאילו לפרוס ולפתוח את המוטות, יש בו משהו לא יהודי, יש בו משהו חוקות הגויים. ככה אני עד עכשיו מרגיש ממנו. לעזר השם, שבוע הבא אני אראה את אחותי ראיתי ונתי תמתי. נעשה הפסקה ונשמע היום את אליושיב. שתי דקות, קפה ותה, ואז אליושיב יהיה איתנו.